שואלים, כנראה שאלו, אין לנו פה השאלה, נוסח השאלה לא נשמר, אבל השואלים כנראה שאלו, האם רצוי להוסיף לתפילה, תפילת הציבור הרגילה, עוד מזמורים או תחינות, תפילות שחיברו אותם כל מיני חכמים או אפילו מזמורי תהילים שהם לא חלק מהמסגרת של התפילה. האם ראוי להוסיף אותם לתפילה? זאת שאלה אחת. ושאלה שנייה, כנראה שזה היה כרוך אחד בשני, אמרו שזה גורם אולי לכך שהחזן מתפלל יותר מהר כדי לסיים את התפילה בזמן, למרות שמוסיפים כל מיני הוספות. אז הרמב״ם מתייחס לשני הדברים האלה, לשתי הנקודות האלה. הוא אומר, אלו ההוספות בקריאת מזמורים או תפילות, כי תפילות רבי סעדיה ז"ל, בזולתן מאמרי המוסר לפני תפילת החובה, כל זה טוב מאוד. ורצוי לעורר הכוונה. רב סעדיה גאון, בסידור שלו, יש לו סידור, סדר התפילה, שהוא נמצא בידינו, הוא חיבר תפילות נוספות, תפילות שהוא חיבר אותן, תחינות כאלה, בקשות אל הקדוש ברוך הוא, והרמב"ם אומר שאם אומרים את זה לפני התפילה, זה יפה מאוד, זה רצוי, מעורר את הכוונה, מעורר את ההכנה לתפילה. וכבר אמרו ז"ל, חז"ל אמרו, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים. כלומר, אם אתה בא מוקדם לפני התפילה, ובזמן הזה אתה מתכונן לתפילה בדרכים שונות, בין השאר יכול להיות על ידי אמירת כל מיני תפילות שלפני התפילות, מזמורים או תחינות, יפה מאוד, אבל זה רצוי ליחיד או ליחידים היכולים לעשות כן בבתיהם. אמנם בבתי כנסיות הוא אצלי טעות. כלומר, להנהיג בבית הכנסת, בשעה שנקבעה לציבור, שיגידו לפני התפילה כל מיני הוספות שהם לא מהסדר שתקנו חכמים, אומר הרמב״ם זאת טעות. למה? לפי שבתי כנסיות הם לרבים. ואם יהיה שם אדם אחד זקן או חלוש, המילים הבאות, כשכתבנו את זה במהדורה הזאת, אז חשבתי שהתרגום הנכון הוא או מוהל, אבל אחר כך התברר לי שזה כנראה לא נכון, אלא צריך לקרוא או נימול. תראו פה בהערה 5, שיש תרגום אחר של פרופסור בלאו, שתרגם נימול. המילה יכולה להיות גם המוהל וגם הנימול, אבל העניין של המוהל פה זה באמת לא כל כך מובן. מה הבעיה אם יש מוהל בבית הכנסת שהוא צריך ללכת לאיזה מקום? אז יש כל מיני אנשים שצריכים ללכת לעבודתם. אלא הכוונה, אני כתבתי את זה בסוף, בהערות בתיקונים שבסוף, שאני מקבל את את ההצעה השנייה, לתרגם נימול. הכוונה היא ביום שהיו עושים ברית מילה, אז לפעמים היו כבר מביאים את התינוק לבית הכנסת בהתחלת התפילה. האם הייתה באה עם התינוק, יושבת בעזרת נשים, ומחכה לסוף התפילה, ואז היו עושים את הברית. אז הוא אומר, אם יהיה בבית הכנסת אדם אחד זקן, או חלוש, או נימול, כלומר, תינוק שמחכים למול אותו, ויתאחר רגע מתפילת הציבור, יהיה נזק בזה. כי זה לא טוב בשביל התינוק לשבת שם לחכות עוד ועוד זמן. טוב, זה לא משנה כרגע דווקא הנקודה הזאת. העיקרון של אדם שהוא עלול לסבול מהאיחור הזה, מהעיכוב הזה, זקן, חלוש, מישהו שיש לו איזה קושי להתאחר ולהתעכב, ויתאחר רגע מתפילת הציבור, יהיה נזק בזה. ובכל עניין כזה נקראים הציבור החלשים שבהם, ויש להשתדל להקל עליהם בכל צד ולא להוסיף עליהם תורך בעבודת השם. אתה רוצה להאריך בתפילה, להוסיף תפילות, בבקשה, באופן פרטי, אתה באופן פרטי, כיחיד, או בבית, לפני שאתה בא לבית הכנסת, או שאתה בא לבית הכנסת לפני הזמן שנקבע, ואתה מוסיף, יפה מאוד. אבל להטריח את הציבור ולהוסיף בזמן שנועד לתפילת הציבור עוד תפילות, שהן לא חובה, הוא אומר, זה לא נכון לעשות כך, מפני שזה פוגע בחלשים. לציבור, תמיד בעניינים של ציבור אתה צריך להתחשב בחלש שבהם. זה קצת נוגע גם לעניינים אחרים שבזמן האחרון העירו עליהם, הנושא הזה של סידורים בשביל נכים למשל, שבכל בית כנסת יהיה אפשרות לנכה להגיע בקלות לבית הכנסת, שזה דבר שהוא עניין של תכנון בזמן שבונים את בית הכנסת.
לא לדבר על נכה.
בבקשה?
שלא לדבר על נכה.
כן, אותו דבר. אם עושים עזרת נשים שאין אליה גישה אלא במדרגות, ויש באמת אישה נכה שרוצה להגיע, זה עוול לא לתת לה את האפשרות. אז הרמב"ם אומר, בציבור הוא צריך להתחשב בחלשים. אתה לא יכול להתחשב באנשים החזקים ולהטריח את החלשים, אלא להפך. המינימום הוא הקובע, לא המקסימום. מי שרוצה להוסיף, שיוסיף על חשבונו, אבל לא על חשבון אחרים. זה המושג של תירחא דציבורא. לא להטריח את הציבור. למה לא להטריח את הציבור? כי בציבור יש גם אנשים שבשבילם זה לא מתאים. אז מה שהוא חובה הוא חובה, מה שהוא לא חובה לא מטריחים את הציבור. זה דבר אחד שהוא אומר. עכשיו, מאידך גיסא הוא אומר, אמנם קריאת 100 ברכות או הזמירות בחיפזון ומהירות, חטא גמור. מה זה 100 ברכות? 100 ברכות הכוונה לברכות השחר. ברכות השחר קראו בשם 100 ברכות. הביטוי הזה 100 ברכות פירושו בעצם כל הברכות שאדם מברך במשך היום. כי הרי הגמרא אומרת שאדם חייב לברך ביום 100 ברכות. במשך כל היום. עושים חשבון איך זה יוצא שאדם מברך בדרך כלל, במצב רגיל, 100 ברכות ביום. אם לוקחים את כל התפילות של הערבית, מנחה, ערבית, שחרית, מנחה, וברכות המזון, ונטילת ידיים, וברכות השחר, בקיצור, כל הברכות שאדם מברך במשך יום, אז הוא מברך בדרך כלל אפילו יותר מ-100 ברכות. בשבת, כיוון שהתפילה יותר, היא כוללת פחות ברכות בצורה משמעותית, במקום 19 ברכות יש לנו בשבת רק 7 ברכות, אז שם יש באמת לפעמים חסרות ברכות בשביל להשלים ל-100 ברכות. אז רואים, בשבת אוכלים יותר מחוץ לסעודות, פה ושם אוכלים איזה מנשנשים משהו כמו שאומרים, אז זה מוסיף עוד ברכה לפניה, ברכה לאחריה. וכך עושים 100 ברכות. בכל אופן, כשהרמב"ם פה מדבר על 100 ברכות, הוא לא מתכוון לכל 100 ברכות, הוא מתכוון לברכות השחר. ברכות השחר נקראו בשם 100 ברכות. אז הוא אומר שמי שקורא את הברכות של השחר, או את הזמירות, דהיינו את פסוקי דזמרה, בחיפזון ומהירות, חטא גמור. ומי שאינו מוחה בחזנים בזה, חוטא. אפילו מי שלא מוחה, הוא חוטא. לפי שכל אלו העבודות, אשר אין בדיבור, כשאתה עובד את השם בדיבור, אז מה העניין בדיבור? העניין זה שתגיד את המילים, תרוץ מהר עם המילים. אומנם הכוונה בהם, ההתבוננות עם האמירה, ויכוון אומרם דעתו, וידע שעם אדון כל העולם הוא מדבר בהם, בין שיבקש ממנו או יודע לו וישבחו. יש תפילה שהיא בקשה, אנחנו יודעים, הברכות האמצעיות של תפילת 18 זה בקשה, או ברכות הודעה, כמו הברכות האחרונות של התפילה, או יספר פעלה וחסדיו, או יספר נפלאותה בברואה ויכולתו, שזה הברכות הראשונות של ה-18, או ברכות קריאת שמע, וברכות השחר. ואלו הם המינים הכוללים לכל ברכה מהברכות, או זמירות, או פסוקי זמרה. וכאשר הכל הוא דיבור עמו יתעלה, איך תותר המהירות בזה? ואסך הדעת ממה שנאמר. אם לא אצל מי שאינו יודע מה הוא אומר ולא מבינו, אלא דינו בתפילתו, דין התוכי והעורה ומה שלימדנו ממילות בני אדם. הרמב״ם יודע כן, לדבר באירוניה כשהוא רוצה, להוריד את זה? לעלות, להוריד, לעלות, העיקר שלא יפריע לנו. הוא אומר שמי שמתפלל בלי כוונה, זה כמו תוכי שלימדו אותו לדבר, מילים של בני אדם. ומה, איזה מצווה אתה מקיים שאתה אומר את המילים? זה לא כל כך פשוט. קודם כל, לגבי תפילת 18, אז כתוב שמי שלא כיוון דעתו בברכה ראשונה לא יצא ידי חובה. כלומר, שלפחות אומרים המינימום, המינימום שבמינימום זה שתתכוון ברכה הראשונה, או בקריאת שמה בפסוק הראשון. אבל הרמב״ם, ודאי שלכתחילה, יש מצווה לכוון בכל התפילה וגם בכל הקריאת שמה. הרמב״ם במורה נבוכים, חלק ג' פרק נ"א, מדבר על העניין של התפילה, התפילה כזמן שבו האדם יכול להתבונן בענייני קונו. מה שאין כן, כשהוא עסוק בכל מיני דברים אחרים, כשהוא עובד, כשהוא צריך לטור אחרי פרנסתו, לעסוק בצרכיו, אז הוא לא חושב על הקדוש ברוך הוא. הזמן הזה שבו הוא יכול לחשוב על הקדוש ברוך הוא, זה כאשר הוא מדבר איתו, כאשר הוא עוסק בדיבור, לא בפעולות. אז בתנאי שהדיבור הזה הוא דיבור שנאמר בהתבוננות וכוונה. אם לא נאמר בכוונה, אז איזה ערך יש לזה, שאתה ממלמל מילים? אז נכון, יש דברים שכמובן שחכמים תקנו, אז אמרו, טוב, אפילו אם רק תגיד את המילים, יצאת ידי חובתך, לפחות תתרגל לזה שאתה מתפלל. תתרגל לזה שאתה חייב להתפלל, שאתה חייב לקרוא קריאת שמע. אבל ברור ש... או ברכת המזון, אבל ברור שאדם שהוא לא שם לב למה שהוא אומר, הוא מפסיד חלק גדול מהערך של הדברים, כי כל היה של הדברים זה ההתבוננות והכוונה. אגב, לגבי ברכת המזון או ברכות בכלל, זה בכלל לא ברור שאפשר לצאת ידי חובה בלי כוונה, כי המושג שלו הוא ברכת את השם אלוקיך. מה, נגיד בדאורייתא, בברכת המזון. אדם שבכלל לא שם לב מה הוא אמר, הוא סתם קרא את המילים. האם הוא יצא ידי חובת ברכה? זה נקרא ברכה? מה זה לברך את השם? לברך את השם זה איזושהי תודעה, זה איזושהי מודעות. אם אתה לא שמת לב מה אתה אומר, אז לא ברכת את השם. אז סתם אמרת מילים.
עדיף על הרבה לפתוניות השנייה.
זה לא שייך לבלי מעשה. אנחנו מדברים פה עכשיו על מצוות שכל עיקרן הוא דיבור. פה לא מדברים על מעשים, מדברים פה על דיבורים.
כן, דיבור כמעשה זה דיבור.
טוב, אם מישהו סתם יושב וחושב ולא מדבר, ברור ש... מה? זה גם לא ברור. לא, זה לא ברור. הרמב״ם אומר שבברכות אדם שמערר בליבו יוצא ידי חובתו. ככה דעת הרמב״ם, פוסטים אחרים חולקים עליו. אבל בכל אופן, ברור לכולי עלמא שלכתחילה צריך לכוון בכל ברכה ובכל תפילה. בכל ברכה לפחות, שיש נוסח ברכה. צריך לכוון כוונת המילות. והרמב״ם פה מדגיש שאם אתה רואה חזן, שהוא רץ, הוא קורא את המילים מהר, ולא מאפשר לך בכלל לחשוב על מה שאתה אומר, אז אתה צריך למחות בו. כלומר, מה פירוש למחות בו? לבקש, שמה, תעיד קצת את הקצב. אם עושים את זה בדיוק באותו רגע שזה קורה, או שאחרי התפילה ניגשים ואומרים לחזן, תשמע, זה היה מהר מדי, איך שהתפללת, לא הספקתי ל...
גם בחזרת השעת?
בכל תפילה שהחזן אומר. מה זאת אומרת? חזרת השעת זה גם כן, אנחנו תכף נראה משהו לגבי חזרת השעת. שלפעמים אדם יוצא ידי חובתו בחזרת השעת. טוב, באמת נחזור אחורה ו... כן. בבקשה?
בענייני בוקר כאלה.
שמה?
בענייני בוקר של אנשים שנוסעים לעבודה.
בסדר, אז יש איזה מינימום שגם הם חייבים בו, גם מי שנוסע לעבודה, הוא צריך להתפלל, הוא לא בא בשביל לדפוק כרטיס וללכת. הוא בא בשביל להתפלל, אז מה נקרא להתפלל? להתפלל נקרא שאתה חושב, מה שאתה אומר. ברור שיש הבדל בין אדם שיתותיו בידיו, הוא יכול להאריך, למי שצריך לסיים וללכת. אבל גם במצב השני, אז גם כן, אסור לזה להפוך לאיזה מין... לאיזה מין חובה שמתפטרים ממנה. כאילו, העיקר גמרתי. צריך להיות פה איזה תוכן, ובתוכן, התוכן הזה צריך להיות תוכן של עמידה לפני השם, תוכן של כוונה והתבוננות, לפי הנסיבות. אפילו בצבא נותנים זמן, לפי פקודות מטכ"ל של 40 דקות נדמה לי, זה המינימום שנותנים לתפילת שחרית. אין, פחות מ-40 דקות. בצבא ממהרים. אבל יש היגיון שאתה אומר, תפילה זה לא בשביל לבוא לקרוא מהר וללכת. יש פה איזו מידה מסיימת של התבוננות שצריכה להיות בתפילה. ברור שבישיבה, שיש יותר זמן, אז התפילה היא קצת יותר ארוכה. אבל גם האנשים הממהרים לעבודה, הם צריכים, זה מה שהרמב״ם פה אומר, הם צריכים לא להיות במצב שבו הם לא יוכלו לכוון את פירוש מה שהם אומרים. אם זה נאמר בחיפזון ומהירות, צריך למחות בדבר הזה. נחזור אחורה קצת, יש פה תשובה שמעניינת לגבי הנושא של חזרת השעץ. הרמב״ם בנושא הזה תיקן תקנה. אני אקדים לכם את העניין כדי שנבין מה קורה פה. הרי כידוע, הסדר הרגיל של תפילה בציבור הוא ככה, שאני מדבר כרגע על תפילת 18, שזה מה שנקרא תפילה בחזל בדרך כלל. תפילת 18, כשגמרו את, נגיד בשחרית וערבית, גמרו את ברכות קריאת שמע, אז עומדים מתפלל בלחש, כל הציבור מתפלל בלחש, ואחרי תפילת לחש, בשחרית, שליח ציבור אומר את התפילה עוד פעם בכל רם. הוא עדין במנחה, שאין קריאת שמע, מתפללים בלחש, אחר כך שליח ציבור אומר בכל רם. בערבית אין חזרת השעץ, מפני שבערבית בעצם מעיקר הדין תפילת ערבית רשות. עכשיו, מה המטרה של חזרת השעץ? המטרה של חזרת השעץ היא להוציא ידי חובה את מי שאינו בקי. כלומר, אם בן אדם לא יודע בעצמו להתפלל, אז השליח ציבור קורא בקול את התפילה, והאדם הזה שומע, עונה אמן, יצא ידי חובתו. במציאות של בתי הכנסת, לפחות בזמן הרמב״ם, אנחנו יודעים שזה גם במידה רבה קיים בזמננו, במקומות מסוימים, היה זלזול בנושא של חזרת השעץ מבחינת ההקשבה. כלומר שהשעץ, כולם עומדים מתפעלים בלחש, אחר כך השליח ציבור חוזר, אנשים לא מקשיבים, לא שומעים, או מדברים ביניהם, או מסובבים, או כל מיני פעילויות אחרות, ולא שמים לב לחזרת השעץ. אז הרמב״ם ראה בזה מצב של חילול השם. הוא אומר שהגויים, הגויים אפילו, היו עוברים על יד בתי כנסיות, ורואים איך שאנשים, בזמן שהחזן מתפלל, הם משוחחים, יוצאים החוצה, מישהו יורק, מישהו מקנח את האף, אז הוא אומר זה חילול השם בעיני הגויים. ומה הוא תיקן? הוא תיקן תקנה שלא תהיה תפילת לחש בחזרת השעץ. שם, באותו מקום, במצרים, הוא תיקן, וזו תקנה שהחזיקה מעמד כמה מאות שנים, עד תקופת הרדב"ז, שהיה בערך 300 שנה יותר מאוחר, והרדב"ז ביטל את זה. שלא תהיה חזרת השעץ, אלא מה? כל הציבור מתחיל ביחד עם החזן, החזן אומר בקול, והציבור בלחש. ביחד איתו. וקדושה, כן, וקדושה באמצע התפילה. כלומר, אין חזרת השעץ, יש רק לחש, ותוך כדי הלחש החזן אומר בקול. אגב, התימנים עד היום, כן, תימנים עד היום, כן, כן, עד היום התימנים, חלקם לפחות, עושים ככה. אז הרמב״ם כותב כך. היה מישהו שלפני התקנה הזאת או בלי קשר לתקנה הזאת, חשב שבאמת השליח ציבור צריך להגיד את התפילה בכל פעמיים, כאילו, פעם אחת בזמן שכל הציבור מתפלל בלחש, אז השליח ציבור גם צריך להגיד בכל, ואחר כך עוד פעם בכל. וזה הרמב״ם אומר שזה טעות, אבל תכף אנחנו נראה משהו, משהו אומר מה הדין, מה עיקר הדין של, של דין הגמרא, ומה התקנה שלו. המחויב אשר עליו ראוי לסמוך הוא מה שתקנו החכמים ז"ל, והוא. רגע, אמרתי לכם באיזה עמוד, תף קוף סם אחד. המחויב אשר עליו ראוי לסמוך הוא מה שתקנו החכמים ז"ל, והוא. שיתפללו הכל בלחש, ויצא ידי חובתו כל מי שיתפלל. אין הפרש בין שליח ציבור או זולתו מן הקהל. כלומר, בזה שאתה כבר התפללת בעצמך בלחש, ודאי שיצאת ידי חובתך. ואחר כן יחזור שליח ציבור ויתפלל בכל רם בקדושה כדי להוציא את מי שאינו בקי. וזוהי שיטת חכמים והיא ההלכה. יש מחלוקת בגמרא במשנה בראש השנה בין רבן גמליאל לחכמים. רבן גמליאל אומר כשם שמוציא את הבקי כך מוציא את שאינו בקי. כשם שמוציא את שאינו בקי כך מוציא את הבקי. כלומר שרבן גמליאל אומר שבעצם כל אדם יכול לצאת ידי חובה בתפילה של שליח ציבור בכל רם, הוא לא חייב להתפלל בלחש. כל אדם יכול להחליט, אני לא רוצה להתפלל בעצמי, אני רוצה לשמוע משליח ציבור. חכמים חולקים ואומרים שאין שליח ציבור מוציא אלא את מי שאינו בקי. אבל מי שבעצמו יודע להתפלל, חייב להתפלל בעצמו בלחש. אז אם כן, הרמב"ם אומר, ואחר כך יחזור שליח ציבור ויתפלל בכל רם בקדושה כדי להוציא את מי שאינו בקי. וזוהי שיטת חכמים, בניגוד לרבן גמליאל, שסוברים ששליח ציבור זה רק בשביל מי שאינו בקי, והיא ההלכה. ואין רבן גמליאל חולק בזו התקנה שכך נתקנה, ושכך ראוי לעשות. רבן גמליאל גם כן מודה שזה הסדר, שקודם מתפללים בלחש, ואחר כך יש תפילה שליח ציבור. אמנם רבן גמליאל חולק בדבר אחר, והוא שהוא סובר שעיקר תקנה תפילת הלחש כדי לסדר שליח ציבור תפילתו, לא זולת זה. כלומר, רבן גמליאל אומר בעצם, כל אחד היה יכול לצאת די חובה בתפילת שליח ציבור, אז בשביל מה צריך את תפילת הלחש? אז הוא אומר, תפילת הלחש היא כדי ששליח הציבור בעצמו יסדיר את תפילתו לפני שהוא מתפלל בכל רם. קודם, תסתכל בשקט בתפילה, ואחר כך תקרא אותה בקול. אז באותו זמן ששליח ציבור מתפלל בשקט, גם כל מי שרוצה יכול להתפלל בשקט, ולצאת כבר ידי חובה. אבל מי שרוצה, יכול גם לחכות לשליח ציבור ולצאת ידי חובה בתפילתו של שליח הציבור. כך דעת רבן גמליאל, שהיא לא ההלכה. ההלכה היא שמי שיודע להתפלל, חייב להתפלל בלחש, ורק למי שאינו בקי נתקנה תפילת שליח ציבור. ושהוא כאשר ירים קולו בתפילה, בתפילתו אשר, חסרות פה כמה מילים, יצא בידי חובתו, הוא וכל מי שירצה לסמוך על תפילתו, בין בקי בין שאינו בקי. זו דעת רבן גמליאל, ואינה הלכה בשאר ימות השנה. מה פירוש בשאר ימות השנה? כי נגמור את המשפט, אלא כל בקי אינו יוצא ידי חובתו, אלא בתפילת עצמו. ההלכה היא שמי שיודע להתפלל, לא יכול לצאת ידי חובה בתפילת שליח הציבור. אלא הוא צריך להתפלל בעצמו בלחש. בשאר ימות השנה, להוציא ראש השנה. בתפילת ראש השנה, שהיא תפילה ארוכה, מלכויות, זיכרונות, שופרות, אומרת הגמרא, שכל אדם יכול לצאת ידי חובה בתפילת שליח ציבור. הוא לא חייב להתפלל בלחש. יכול להקשיב בתפילת שליח ציבור. ואומנם זה המנהג אשר זכרת מהסדרת התפילה שתי פעמים בכל רם? מה שאתה סיפרת שיש כאלה שנוהגים ששליח הציבור פעמיים אומר בכל רם, הוא טעות גמורה לדברי הכל. הוא בלבול גדול לכל מי שהוא בקי, כלומר זה סתם מפריע למי שבקי, ונעשה הוא משמיע קולו בתפילתו. השליח ציבור בפעם הראשונה, הוא בבחינת משמיע קולו בתפילתו, שזה לא בסדר, כתוב שכל המשמיע קולו בתפילתו נקרא בור. בתפילת 18 צריך להתפלל בשקט. אז כאשר השליח ציבור צריך להתפלל בקול, זה משהו אחר, אבל כשהוא צריך להתפלל בעצמו בשקט, אז הוא לא להתפלל בקול. והוא מעשה בורות בלא ספק. ואומנם, רבים מתפללים פעם אחת בקדושה בלבד, והוא היותר טוב והיותר ראוי. כאן הוא כבר מגיע לתקנה הזאת שהוא תיקן. באשר שמעתם אחד מחכמי ארצות אדום שכך מחויב בהכרח, כלומר שיתפלל שליח ציבור פעם אחת בכל רם ובקדושה ולא יהיה שם לחש כלל, היה מישהו שחשב שככה עיקר הדין, הרי אני אומר בזה, הלכת הקבטי ולאו מטעמי. הוא צודק, אבל לא, 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 לא בגלל מה שהוא חושב. לא שבאמת זאת הייתה תקנת חכמים, שככה חזל תקנו. לפי שאני ראיתי דבריו ביד רבי ניסים ורבי שמריה, הוא מביא פה, הוא מספר ששני תלמידים הביאו לו את הדברים של אותו חכם, מחכמי ארצות אדום, והם דברים שבהם שגיאות הרבה וחוסר איום, כאילו יסבור שאסור שתהיה שם תפילה בלחש כלל, והביא ראיות חלשות ומוטעות מאוד. אבל אני אומר שככה ראוי בזמננו, בגלל סיבה שאהבה ארנה, והיא שכאשר יתפלל שליח ציבור בכל רם, יפנה כל מי שיתפלל ויצא ידי חובתו לשיחה או לדברי הבל, ויהפוך פניו מן היכל ויסיר כיחו בניו. וכאשר יראה זה אדם אשר אינו בקי, אז עכשיו גם אותו אדם שהוא לא בקי ושהוא לא יתפלל בעצמו, הוא רואה שכולם בזמן התפילה את חזרת השעץ משוחחים או מתעסקים את דברים אחרים, יעשה גם הוא כן בלא ספק, ויחשוב שזה אשר אומרו שליח ציבור אין סומכים עליו, ויצא כל מי שאינו בקי והוא לא יצא ידי חובתו. כל מי שאינו בקי יכול לצאת מבית הכנסת בלי שהוא יצא ידי חובתו, ותבדל הכוונה שבגללה ירד שליח ציבור שהיא להוציא את שאינו בקי. אבל אם לא התפללו הקהל של לחש כלל, אלא התפללו הכל אחר שליח ציבור תפילה אחת בקדושה, כל היודע יתפלל עמו בלחש, וכל שאינו יודע ישמע ויכרעו הכל עמו, והעם פונים אל היכל בכוונה ויהיו הכל יוצאים ידי חובתם, ויתנהל הדבר בסדר וביושר, ותימנע עריכות החזרה, ויוסר חילול השם אשר הגיע לגויים, שהיהודים מסירים כיחם ועניים ומסיחים בתוך תפילתם, כי כדבר הזה הם רואים. וככה הוא היותר ראוי אצלי באלו הזמנים מן הסיבות אשר זכרתי. הרמב״ם אומר שעדיף, הוא אומר את זה לזמנו, להתפלל כל הציבור פעם אחת ביחד עם שליח הציבור. מי שיודע להתפלל, מתפלל איתו בלחש. שליח הציבור מתחיל בקול, כולם איתו בלחש. מי שלא יודע להתפלל מקשיב, אבל אז כולם עומדים בשקט וקוראים בזמן שצריך לכרוע, ואין פוצה פה ומצפצף. זה יגרום לכך שלא תהיה התופעה הזאת של זלזול בזמן חזרת השעת. זה מה שהרמב״ם אומר פה, והוא חוזר על הדברים האלה בעוד כמה וכמה יגרות שהוא כתב, שזו תקנה שהוא תיקן במצרים. עכשיו, באחת מהאגרות הוא גם כותב שאצלו בבית הכנסת הוא לא נוהג כך. שאצלו בבית הכנסת, שהיה מניין של אנשים חשובים, אלה שהתפללו אצל הרמב״ם, אז הוא נוהג כמו שתקנו חכמים, תפילה ולחש ואחר כך. אבל הוא אומר, בבתי כנסיות של העם, שיעשו רק, רק תפילה אחת בכל רם בחזרת השעת. ביחד עם השץ. וכפי שאמרתי, התקנה הזאת החזיקה מעמד כמה מאות שנים במצרים, עד תקופת הרדב"ז, שהיה כאילו הרבה הראשי של מצרים, בערך 300 שנה אחרי הרמב״ם, הוא כותב שכבר ראוי לבטל את התקנה הזאת ולחזור לתקנת חכמים. נכון.
אבל מצד שני יש את עניין הקדושה. אם כבר, אז כבר.
לא, אז הקדושה, אלמלא שהיה עניין של אלה שלא בקיאים, אז היו באמת עושים, כמו שהרמב״ם תיקן, היו עושים את הקדושה ביחד עם תפילת הלחש. כלומר, ששליח הציבור היה כבר מתחיל מלכתחילה בכל רם, ואומר את הקדושה. אבל כיוון שאנחנו יודעים שחלק גדול מהציבור, רובו ככולו של הציבור, יודע להתפלל בעצמו ורוצה להתפלל בעצמו, אז את חזרת השעץ השאירו רק בשביל מי שאינו בקי, ושם מכניסים את הקדושה. אלמלא שהיה המושג הזה של מי שאינו בקי, אז באמת היו עושים, לא היו צריכים חזרת השעץ, אז היו עושים את הקדושה בתפילה הראשונה. אבל כיוון שצריך בגלל מי שאינו בקי את חזרת השעץ בכל, כדי לאפשר לאלה שלא יודעים לצאת ידי חובתם בשמיעה, אז כבר את הקדושה דחו לשם. נעבור לעמוד לא בדיוק לתפילה, אלא קריאת התורה. בעמוד תף ריש יוד. יש פה דיון, האם בזמן שקוראים את עשרת הדיברות צריך לעמוד? בקריאת התורה, כשקוראים את עשרת הדיברות. אז השואל אומר שהיה רב אחד שהורה שלא לעמוד, לשבת, ואחרים חלקו עליו ואמרו שצריך לעמוד. אומר הרמב״ם, זה אשר הנהיג הרב הנפטר, נוחו עדן לישב, הוא המחויב. וראיותיו ראיות נכוחות, נמשכות אחר מידות אנשי העיון, ואין להוסיף עליו. מה היו ההוכחות של אותו רב? הדבר העיקרי הוא, מה שאומרת הגמרא במסכת ברכות, בפרק ראשון, שביקשו לקבוע את קריאת עשרת הדיברות בקריאת שמע כל יום, אלא שביטלו את זה בגלל תרעומת המינים. כך כתוב בגמרא. כלומר, חכמים בהתחלה תקנו ליחד עם קריאת שמע לקרוא גם את עשרת הדיברות. אבל אחר כך חזרו בהם מהדבר הזה. ואמרו שלא כדאי לקרוא את עשרת הדיברות בכל יום. מדוע? בגלל תרעומת המינים. מי הם המינים? המינים זה היו כיתות שונות, בין השאר הנוצרים הראשונים, או כיתות אחרות של אנשים שלא קיבלו את ההלכה. והם אמרו, עשרת הדיברות, זה חשוב, זה תורה. זה דבר באמת שכל אחד צריך לקיים. אבל מצוות אחרות זה לא כל כך חשוב. עד היום יש לנו, לצערנו, התופעה הזאת, שאנשים שלא גדלו במסורת דתית, אז הם אומרים, עשרת הדיברות, כן, עשרת הדיברות זה באמת דבר שאני מקבל אותו, וזה בלי ספק מחייב וזה. אבל לא מצוות אחרות, אז כיוון שנתנו לעשרת הדיברות איזה מעמד, כאילו שזה תורה והאחר הוא לא תורה, אז חכמים לא רצו לתת לזה תוקף על ידי כך שיקראו את עשרת הדיברות, שלא חייבים לקרוא את זה מן התורה. הרי קריאת שמע זה מצוות עשה מן התורה. בפרשיות האלה של קריאת שמע כתוב, דיברת בה משבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשרבך ובקומך. אבל חכמים רצו להוסיף עוד כמה דברים חשובים, והם חזרו והם אמרו, לא, זה לא טוב, מפני שהמינים יגידו שרק עשרת הדיברות הם החלק החשוב של התורה. אז אומר אותו החכם, אם הקהל יקום בעשרת הדיברות, זה שוב פעם לתת לעשרת הדיברות איזה מעמד שונה מאשר לכל התורה כולה. ולכן זה לא רצוי. למה לעשות הבדלים בתוך התורה? אומר הרמב"ם, וכך היה ראוי שיעשה בכל מקום שמנהגם לעמוד, שצריך למונעם, בגלל מה שיעלה מזה על הדעת מהפסד האמונה, וידומה שיש בתורה מעלות, וקצתה נעלה מקצתה. אנשים יחשבו שהחלק הזה של התורה, זה חלק חשוב, חלקים אחרים פחות חשובים, וזה חמור מאוד. ומן הראוי לסתום כל הפתחים המביאים לזאת האמונה הרעה. ואומנם טענת החכם האחר שבבגדד עושים כן, הוא אומר, בביקוח הזה שהיה שם, אז אחד מהחכמים אמר שבבגדד, ששם היה מקום הישיבה בבבל, שהייתה כאין המשך של ישיבות הגאונים, וגם בזמן הרמב״ם קראו לראש הישיבה שם בשם הגאון, למרות שבעצם תקופת הגאונים העיקרית הסתיימה בפטירתו של רבי גאון וסגירת ישיבת פומפדיטה בשנת 1048 למניינם, שזה בערך 150 שנה לפני שהרמב״ם כותב את הדברים. אבל אחר כך, אחרי כמה עשרות שנים, פתחו מחדש ישיבה בבגדד, והישיבה הזאת שוב פעם ניסתה כאילו להחיות את תקופת הגאונים, וקראו לראש הישיבה בשם הגאון, אבל זה כבר לא הלך, זה כבר לא היה אותו דבר כמו בתקופת הגאונים. והרמב"ם אומר שאותו חכם טען, או אותו החולק טען, שבבגדד עושים כך, שעומדים בזמן עשרת הדיברות. אומר הרמב"ם, זאת אינה טענה כלל. לפי שאנו, אם נמצא בני אדם חולים, לא נחלה את הבריאים בגללם, כדי שיהיו שווים. אלא נשתדל ברפואת כל חולה, כפי יכולתנו. הרמב״ם לא הוג לזה, הוא אומר, מה, אתה מביא לי ראיה שבמקום אחר עושים כך, אז מה הם עושים כך? במקום שאנחנו נחכה אותם, הם צריכים לחכות אותנו.
אבל הרב, כל זה ורק תקנה בגלל שהיו את המינים באותו אזור. יכול להיות שבאזור האחר אולי לא היו כאלה.
כן, אבל קודם כל, הרמב״ם כאן מסביר שצריך לסתום את כל הפתחים שמביאים לאמונה הרעה הזאת, מפני שזה דבר שהוא יכול לקרות בכל דור. זה נכון שתרומת המינים שהייתה בזמן חז"ל, זה היה על רקע היסטורי מסוים, אבל זה יכול לקרות גם הלאה. הרי לפני רגע אמרתי שגם בזמננו יש אנשים שחושבים ככה. שעשרת הדיברות זה דבר שהם מקבלים, זה תורה. דברים אחרים לא מעניינים אותם. אז אם אתה מכבד את עשרת הדיברות באופן מיוחד, וזה שאתה קם, אז פירוש דבר שאתה נותן לאנשים מקום לחשוב ככה. שזה החלק החשוב של התורה. הרמב״ם מתנגד לזה, אבל תכף אני רוצה לומר, אני רוצה לומר משהו לטובת המנהג השני, שכידוע עד היום יש בתי כנסיות שכן עומדים בזמן עשרת הדיברות, ולא רק בזמן עשרת הדיברות, אלא גם בזמן שירת הים. תכף אנחנו נדבר על זה. יש בתי כנסיות שבשירת הים עומדים, כן.
בזמן קריאת התורה.
כן. בקריאת התורה, מדובר על קריאת התורה.
קריאת
התורה.
קריאת שמע משום מה.
לא, זה אמרתי שרצו לקבוע את עשרת הדיברות בקריאת שמע וביטלו את זה. אז זה לא קיים היום, אף אחד לא קורא את עשרת הדיברות בזמן קריאת שמע. הכוונה בזמן קריאת התורה. עכשיו הם שאלו לגבי הקראים, האם הקראים זה המינים? אומר הרמב״ם, ואלו הקראים אינם אותם אשר יקראו מחכמים מינים, אבל יקראום צדוקים וביתוסים, ואינם השומרונים. יש כל מיני סוגים של אפיקורסים. אז יש הקראים שהם לא מאמינים בתורה שבעל פה, אבל זה לא מה שקראו החכמים מינים. החכמים קראו לכאלה שלא מאמינים בתורה שבעל פה צדוקים וביתוסים. על שם שני אנשים, צדוק וביתוס, שהיו מאלה שהם התחילו את העניין הזה של לא לקבל את התורה שבעל פה ולפרש את התורה איך שהם רוצים. ואינם השומרונים, שומרונים זה שוב סיפור אחר. השומרונים זה אלה שהגיעו על ידי סנחריב, מקוטה ומאבא, מכל הערים האלה של בבל, שהגלו אותם לארץ ישראל, ופה הם התגיירו, הגיור שלהם היה קצת מפוקפק, גרי עריות, איזה סיפור שלם. בכל אופן, השומרונים, הם גם כן, הם לא שהם דחו את התורה שבעל פה, אבל הם עשו להם איזה מין סלקציה בין המצוות. חלק הם קיימו, וחלק הם לא קיימו, וחלק הם מדקדקים יותר מאשר ישראל, וחלק הם פחות מאשר ישראל. בקיצור, זה הפכה להיות איזה מין קאט עצמאית בקיום התורה, ובסופו של דבר, כאשר המצב שלהם נעשה עוד יותר גרוע, והם גם נמצאו שהם ממשיכים לעבוד עבודה זרה, אז חכמים לגמרי הוציאו אותם מן הכלל ואמרו שהקוטים הם כגויים לכל דבריהם. אבל זה לא קשור לקראים ולא קשור למינים. מי זה המינים? המינים הם אשר נתקלקלו להם האמונות ביסודי התורה. ומכללם, האומר אין תורה מן השמיים. וכבר בערו שאין הפרש במי שיחיש התורה בכללה, או יחיש פסוק אחד ויאמר משה מפי עצמו אמרו. והיה מן המינים מי שהאמין שאין שם מן השמיים זולתי עשרת הדיברות, ושאר התורה משה מפי עצמו אמרה. לפיכך ביטלו קריאתן בכל יום. ואין ראוי בשום פנים לשים בתורה מעלה לקצתה על קצתה. כלומר, לחלק מנה שיהיה יותר נחשב מחלק אחר. והתבררו לכם דברינו בזה מפירוש המשנה בפרק חלק. מה הכוונה? הכוונה ל-13 עיקרים. הרמב״ם בהקדמה לפרק חלק מנה את עיקרי האמונה. ושם, בעיקר השמיני, שהוא תורה מן השמיים, הוא מדבר על העניין הזה, שתורה מן השמיים זאת האמונה שכל התורה שבידינו, מבראשית עד לעיני כל ישראל, היא תורה שמשה קיבל מפי הגבורה, מפי הקדוש ברוך הוא, בהכתבה. ולכן אין שום מעלה לחלק מהתורה על חלק אחר. יש עניין של פרשיות שהן יותר משמעותיות לנו מבחינות מסוימות. דיינו, מבחינת מצוות שיש בהם, מבחינת הדרכה שיש בהם, יסודות אמונה שיש בהם. ברור שאדם שקורא קריאת שמע, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אז בשבילו זה יותר משמעותי מאשר לקרוא ותמנע את הפילגש לאליפז בן עשיו. שהרמב"ם מביא שם את הפסוק הזה. הוא אומר, באמת אין הבדל ביניהם, בין אנוכי השם אלוקיך לבין ותמנע את הפילגש. למה? כי הכל נאמר מפי הגבורה והכל קדוש וטהור. אבל האדם לומד מזה יותר, לומד מזה פחות. עכשיו, העניין של לקום ולכבד את הפסוקים האלה, זה כבר בעיה. כי הרמב"ם אומר, בזה שאתה קם ואתה נותן כבוד לפסוקים האלה, אתה פירושו של דבר שאתה בעצם אומר שהפסוקים האלה יותר חשובים, פסוקים אחרים. שפה יש חלק של התורה שהוא באיזה מעלה אחרת. וזה אסור לעשות, כי אתה בזה מגלה את דעתך ששאר התורה היא פחות חשובה. כלומר שהיא לא נאמרה מפי הגבורה, שהיא לא אותו באותה דרגת קדושה. עכשיו, מה סוברים אלה שכן אומרים בכל זאת לעמוד? ואלה שבגדד, אמנם הרמב״ם פה מבטל אותם ואומר שהם בבחינת חולים לעומת אלה שהם מתנהגים נכון והם הבריאים. הוא אומר שעדיף לרפא את החולים ולא להחלות את הבריאים. בסדר, זאת מליצה. הרמב״ם תמיד אוהב להשתמש בעניין הזה של חולי, כי הוא היה רופא, אז גם את החולי המידותי והחולי ההשכלתי, הוא קורא לזה חולי. אז מה בכל זאת סוברת הדעה השנייה? ובבגדד שם זה לא היו עמי ארצות, זאת הייתה ישיבה של תלמידי חכמים, ועד היום אנחנו יודעים שיש מנהג כזה, נהגו ככה באשכנז גם, לעמוד בעשרת הדיברות ולעמוד בשירת הים. מה ההיגיון? ההיגיון הוא שאנחנו לא עושים את זה מטעמי כבוד, לא שאנחנו מכבדים את החלק הזה של התורה בקימה, אלא זה משהו אחר. זה עניין של החוויה, לעורר את החוויה. הרי מה זה מעמד הר סיני? מה זה עשרת הדיברות? זה כשעם ישראל עומד בתחתית ההר, והוא עומד, כתוב שהוא עומד, ושומע את התגלות השם בעשרת הדיברות. זאת הייתה חוויה היסטורית, חד פעמית. כנ"ל קריאת ים סוף. קריאת ים סוף ושירת הים שאחריה, זאת הייתה איזו חוויה היסטורית יחידה במינה. אנחנו רוצים לעורר את הרגשה של החוויה, זה הכל. רוצים שאנשים יעמדו וישירו את שירת הים מתוך הרגשה שכאילו עכשיו נקרא ים סוף, ורואים את קריאת הים, ואז הם שרים את השירה, או שעומדים במעמד הר סיני. אז לעורר את החוויה זה לעורר את ההזדהות ואת השייכות. וזה הסיבה שאנחנו עומדים, אלה שעומדים. לא מפני שמכבדים את הפסוקים האלה, אומרים, או, זה פסוק, אלה פסוקים שראוי לקום לפני. זה בשביל לעורר בציבור את ההרגשה שאתה עכשיו נמצא במעמד הזה, בחוויה הזאת. מה שאין כן, כשאתה קורא פרשה אחרת בתורה, אז זה לא היה, היא לא נאמרה במצב כזה של עם ישראל כולו עומד, מתקהל ומקשיב. יש סיטואציה אחרת שבה כל עם ישראל עומד ושומע דברי תורה ולא את כל התורה, זה בזמן הקהל. בקריאת הפרשות שהמלך קורא והקהל, אז תקרא את הדברים האלה באוזני כל ישראל, כאשר עם ישראל עומד והמלך קורא בפניו באוזניו פרשות מסוימות מהתורה, לא את כל התורה. אז שוב פעם, יש כאן עניין של איזה, לא של אתה מכבד את הפרשות האלה לעומת הפרשות האחרות, אלא יש עניין של איזה חוויה חד פעמית של פעם בשמונה שנים, פעם בשבע שנים, שיש קריאה של פרשת הקהל בשנה השמינית, כן, אבל זה יוצא פעם בשבע שנים. אז לכבוד החוויה הזאת עומדים, אבל זה לא מפני שאתה מכבד את הפסוקים המסוימים, שהפסוקים האלה הם יותר חשובים מאחרים. כן. לא הבנתי אותך. מתי עומדים?
כן.
כן.
עומד, לפני עשרת הדיברות, אבל
כלומר, בברכות כבר עומדים. בסדר, אני לא יודע אם זה כל כך משנה, כי בכל זאת הרי ניכר שעושים את זה רק בקריאה הזאת של עשרת הדיברות ולא בקריאה אחרת. אבל אני חושב שהתשובה היא פשוטה, באמת מה שאמרנו מקודם, שמי שנוהג כך, הוא לא נוהג כך מטעם של כבוד לפסוקים האלה, אלא מטעם של רצון לעורר את החוויה. ועד היום באמת יש כאלה שקמים ויש כאלה שלא. מה שהכי גרוע זה שבאותו בית כנסת חלק עומדים וחלק יושבים. זה ודאי שאסור. כתוב לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. אז אם צריך לשאול את הרב של בית הכנסת, איך לנהוג? אצלנו למשל במעלה אדומים, ראש הישיבה הוא חד משמעית בעד הפסיקה הזאת של הרמב״ם, וכולם יושבים בעשרת הדיברות. אבל אם נוהגים לעמוד, אז שכולם יעמדו. כן.
לגבי ההגדרה של הרמב״ם למינים, למי שחופים באחד מ-13 העיקרים, לא, מזה שהתורה מן השמיים, אז מזה יוצא שהוא לא מכליל בהם את המנצרים?
הוא אומר שכל מי שכופר ביסודות התורה, אז ברור שהנוצרים כן בכלל זה, מפני שהנוצרים אמרו שהתורה התבטלה למעשה. לא שהם אומרים הספר כולו הוא קדוש, נכון? זה כולו ספר שניתן על ידי הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אבל אחר כך הוא ביטל את החובה לקיים אותו. אז ברור שזאת כפירה בעיקרי האמונה. כי עיקרי האמונה הם שהתורה לא תיבטל, בעיקר התשיעי, ב-13 העיקרים. ברור שהמינים הם חלק מה... שהנוצרים הראשונים של זמן חז"ל הם ודאי חלק מהמושג הזה מינים. רש"י כך מפרש בצורה מפורשת. זה בשני מקומות במסכת ברכות רש"י אומר בפירוש שהמינים תלמידי ישו הנוצרי, רק שאצלנו בגמרות זה לא מופיע. הצנזורה הנוצרית, או יותר נכון היהודים כבר פחדו מהצנזורה הנוצרית וכבר לא הדפיסו את זה, אבל בדפוס הראשון יש, היום אפשר להשיג בקלות את הצילום של הדפוס הראשון של התלמוד, והוא יצא במהדורות צילום בזמננו. תראו בדפוס הראשון, זה, אני לא יודע אם יש פה בישיבה הצילום הזה, אבל היום הוא די נפוץ. הדפוס הראשון של התלמוד נתפס בוונציה בשנת ריש פי משהו, כלומר 1500... 20 בערך למניינם. אז תראו שם בשני מקומות, בדף י' ובדף י"ב, רש"י אומר, המינים, הוא אומר שזה בדיוק הנוצרים, לא אחרים. הוא אומר, המינים תלמידי ישו הנוצרי, ככה כתוב ברש"י. נחזור שוב אחורה להלכות תפילה, לעניינים שקשורים לתפילה, בעמוד תף קוף צדי א'. יש נושא כזה של הוספות שהן לא, כמו שהרמב״ם אמר מקודם, הוספות שאומרים תפילות מיוחדות או מזמורים, לא בתוך התפילה, אלא לפני התפילה, או אחרי התפילה. יש הוספות שנכנסו לתוך התפילה עצמה, דהיינו לתוך ברכות קריאת שמע ולתוך 18, והם הנקראים בשם פיוטים. והנושא הזה של הפיוטים היה שנוי במחלוקת גדולה מאוד, ממש ויכוח שנמשך על פני מאות שנים, האם זה לגיטימי להגיד פיוטים בתוך ברכות התפילה או בתוך ברכות קריאת שמע. והרמב״ם הוא אחד מגדולי המתנגדים לאמירת הפיוטים. תכף אנחנו נראה אחת מהתשובות שהוא כתב בנושא הזה, הוא כתב כמה וכמה, והוא אומר כך, השואל אמר לו, הרי כתוב, אלו נאמרים בכל לשון, אז כאילו, זה לא כל כך עקרוני שזה יאמר בדיוק בלשון שחז"ל קבעו. אומר הרמב״ם, אל מותר השינוי במשבע שטבעו החכמים בברכות בשום פנים, וכל המשנה טעה. ואומנם ראייתך מאלו נאמרים בכל לשון אינה ראייה, לפי שאינו מוסיף על העניינים ולא גורע מהם, אלא משנה הלשון בלבד. ואין זה כמו הפיוטין אשר הם תוספת עניינים, והבאת דברים הרבה שאינה מכוונת התפילה. מה זה הפיוטים? הפיוטים הם יצירות של פייטנים, משוררים, שהוסיפו אותם, שתלו אותם בתוך מקומות מסוימים בתפילה שתקנו חכמים, חז"ל. דיינו, בתוך ברכות קריאת שמע, למשל בתוך ברכת גאל ישראל, לפני, לקראת הסיום של הברכה, פתאום אומרים בחג או בשבת, איזה קטע שלם שהוא מכיל כל מיני עניינים שיכולים להיות נוגעים לחג, יכולים להיות נוגעים לפרשת השבוע, שהם לא חלק אינטגרלי של הברכה שחכמים תקנו. אז הוא אומר, מה אתה מוכיח לי ואלו נאמרים בכל לשון? אלו נאמרים בכל לשון, הכוונה שאפשר להגיד את התפילה בשפה אחרת, לא בעברית. דיברנו על זה כבר. אתה יכול להגיד את התפילה באנגלית או בצרפתית, באיזה שפה שאתה רוצה. אבל בתנאי שאתה אומר מילה במילה את מה שחכמים קבעו. ואילו הפיוטים, זה דבר אחר לגמרי. הפיוטים זה להוסיף לתוך התפילה עניינים שלמים, נושאים שלמים, דיבורים שלמים שהם לא חלק מהתפילה שתקנו חכמים. ויצורף לזה משקלם ומנגינתם, כי הרי זה נאמר כפיוט שמנגנים אותו, ששרים אותו. ותצא התפילה מענייני התפילה לשעשוע. ויהיה זה הסיבה הגדולה להיעדר הכוונה, ולהתפקרות ההמון לשיחה, לפי שהם מרגישים שאלו הדברים הנאמרים אינם מחויבים. הוא אומר, יש פה עוד דבר חמור, שאם מתחילים להגיד את הפיוט הזה, ואנשים מרגישים שזה לא חלק ממש מהתפילה, אז הם מרשים לעצמם לדבר. בנוסף לזה, שאלו האמרים המחוברים, יש שהם אמרי אנשים משוררים, לא אנשי מעלה, עד שיהיה ראוי להתחנן באמריהם ולהתקרב בהם להשם. במקום האמרים אשר חיברו מהנביאים ומי שהם במדרגת הנביאים, על כולם השלום ורצון השם. הוא אומר, את התפילות תקנו או נביאים או מי שהם במדרגת הנביאים. דיינו, הוא מתכוון לחז"ל. עיקר התפילה נתקן על ידי אנשי כנסת הגדולה, כך אומרת הגמרא. אנשי כנסת הגדולה היו בהם שלושה נביאים, חגי, זכריה ומלאכי, וגם מי שלא היו נביאים היו במדרגה קרובה לדרגת הנביאים. הוא אומר פה אפילו ביטוי קיצוני, ומי שהם במדרגת הנביאים, על חז"ל, שהם תקנו את הנוסח של הברכות, ועכשיו אנחנו באים ומכניסים לתוך התפילה אמרים שמחוברים על ידי אנשים שהם משוררים, הם לא אנשי מעלה כדוגמת חז"ל. למי הוא בדיוק מתכוון? הוא לא אומר. אבל דבר ידוע הוא שהיו משוררים, פייטנים, החל מתקופת הסבוראים, שזו התקופה ממש הסמוכה לתקופת האמוראים, מיד אחרי תקופת האמוראים, דרך תקופת הגאונים, ועד הרמב״ם. דהיינו, גם רבי יהודה הלוי, שחי כמה עשרות שנים לפני הרמב״ם, גם הוא חיבר פיוטים שנכנסו למחזורי תפילה. רבי משה אבן עזרא, רבי שלמה אבן גבירול, זה היו משוררים שחיו בספרד בתקופת הראשונים, וחלק מהפיוטים שלהם נכנסו לתוך התפילות במחזורים מסוימים, כלומר בקהילות מסוימות. אז נכון, לא כולם נכנסו לתוך ברכות קריאת שמע ב-18, זה בדרך כלל לא. בדרך כלל לתוך הברכות של תפילת 18 או קריאת שמע, כלומר 18 הכוונה לחזרת השץ, בדרך כלל נכנסו רק פיוטים קדמונים, הפיוטים של הפייטנים הקדמונים. הפייטנים הקדמונים חיו בתקופת הסבוראים, בתקופה של אחרי האמוראים. יש אומרים אפילו שהם היו חלקם ממש מתקופת האמוראים, אבל זה בכלל לא ברור מבחינת המחקר, כי בהתחלה חשבו שהקליר, רבי אלעזר הקליר, יש אפילו דעה שהוא התנא רבי אלעזר בן שמעון. אבל הוכיחו שזה לא נכון. ולמרות שזה כתוב בתוספות, יש תוספות שאומר שהקליר, התוספות משער שזה התנא רבי אלעזר בן שמעון, אבל הוכיחו שזה לא נכון. ידוע שהקליר רבי אלעזר ברבי קליר, הוא היה חכם ארץ ישראלי אחרי תקופת האמוראים, בתקופת הסבוראים, וגם הפייטנים הקדומים האחרים, כמו ינאי ופנחס, היו פייטנים שהיו לא רחוקים מזמן חז"ל. אבל התופעה הזאת של החיבור הפיוטים נמשכה ונמשכה, והגיעה גם לתקופת הראשונים. והרמב"ם אומר, לא תמיד, המחברים הם כאלה שאתה יכול להכניס את הדברים שלהם לתוך דברי חז"ל. הם לא באותה דרגה. אבל בעיקר, הטיעון העיקרי שלו הוא שזה דברים שהם יוצאים מהעניין של הברכה. כי הרי, למשל, בפיוטים שנאמרים, אתם יכולים למצוא את הפיוטים היום בכל מחזור. כל מחזור יש בו עדיין פיוטים. רוב הקהילות כבר לא אומרות אותם. אבל יש עוד קהילות שאומרות פיוטים. ואתם תראו שם, פיוט לחג הפסח, אז הוא פתאום באמצע ברכה שעוסקת אני יודע מה, אהבת עולם אהבתנו, פתאום נכנס שם עניינים של פסח. בסדר, זה נחמד מאוד, אבל זה לא שייך לתוכן של הברכה. אז הרמב״ם אומר שיש להימנע לחלוטין מאמירת הפיוטים. היו חכמים שחלקו על הרמב״ם, שסברו שאפשר לומר את הפיוטים האלה, ושזה לא בעיה מבחינת תקנת חכמים, כי באמת חכמים לא הקפידו שהנוסח של ברכה יהיה בדיוק הנוסח הקבוע והיחיד שאנחנו מכירים. יש דעות בראשונים שאומרות שמה שחשוב בברכה זה החתימה והפתיחה, הפתיחה והחתימה. ובאמצע יכול להיות גם יכולות להיות תוספות. והם טענו שכן צריך להגיד את הפיוטים האלה. למעשה בשולחן ערוך נפסק לא להגיד פיוטים. ככה פוסק השולחן ערוך. אבל בכל זאת, ברוב קהילות ישראל, בעיקר בקהילות אשכנז, המשיכו להגיד פיוטים גם בתוך ברכות קריאת שמע ו-18. ועד היום יש בזה חילוקי מנהגים. בכל אופן, הרמב״ם מתנגד לזה, ואחר כך אתם רואים, הוא עוד פעם כותב, הפסק ביניהם בדבר מן הפיוטים המחוברים, טעות גמורה, אין פנים להתירו. אבל מעניין שהוא מאפשר לפחות במידה מסוימת איזשהו שינוי בתפילות, בנוסח של הברכות, בשבתות וחגים. תראו בעמוד תו קוף צדי ה'. יש סידורים קדמוניים, ביניהם בסידור רב סעדיה גאון, שבהם בשבת, בתפילת, בברכת קריאת שמע בשבת, מזכירים את השבת, בברכת אשר בדברו מעריב ערבים. והרמב״ם נשאל אם אפשר לעשות את זה. זה לא פיוט שלם, אבל זה איזה מין תוספת של כמה מילים. אז הוא אומר כך, שינוי אותן הברכות בשבתות וזולתן, כלומר בשבתות וחגים, הוא טעות בלא ספק. ואם מחזיקים בו הקהל ויביא למחלוקת, הנח להם. הוא אומר, אם הציבור ככה רגיל ולא רוצים, ולא רוצים לעשות את זה מחלוקת וויכוחים, הנח להם, לפי שאין בגנות גדולה מצד הדין. וכפליים מזה השיעור מן הטעות יש בהבנות בכל ציבור המנהגות המונהגים אשר יחשבו דין וכבר קשה לבטלם. יש כל מיני מנהגים שאנשים נוהגים בכל מיני בתי כנסת, והם חושבים שכך צריך לנהוג וקשה לבטל אותם. אני חייב שימשכו. עכשיו הוא אומר לשואל הזה, והואיל והם נשארים קיימים, ואם לא תתפלל אותם מתי, יתפלל אותם זולתך, תפילתך בהם עדיפה. ואין חשש בזה אם תהיה קרוב אל האמת, ותתחיל בזו הלשון. הוא אומר לו איך להגיד את הברכה בשבת. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר בדברו מעריב ערבים בחוכמה, וחילה מעשיו ביום השביעי ויקראהו שבת. ככה היה נוסח כזה ש... הוסיף את המילים האלה לתחילת ברכת המעריב ערבים. אחר כך, אהבת עולם עמך בית ישראל אהבת, ולמען כהונת עמוסים, ככה היה שם איזה ביטוי ששוב פעם מזכיר את השבת בברכת אהבת עולם. ואשר אחרי קריאת שמע, אין חשש רב בהם. ובמוצאי שבת התחיל אשר מדברו מעריב ערבים המבדיל בין קודש לחול וכו'. אהבת עולם בית עמך ישראל אהבת, ואותנו יבדלת להיות לך לעם קדוש, אם אפשר בזה, הנה הוא יותר טוב ואין חשש בו. כלומר, הרמב״ם אומר לו, אתה רוצה להגיד באופן שלא יעורר מחלוקת, שהציבור יגיד כמו שהוא רגיל, אז תוסיף כמה מילים שמזכירות את השבת בליל שבת, או את ההבדלה במוצאי שבת, וההוספה של כמה מילים האלה זה לא נורא. זה לא יציאה חריגה מהברכה לכיוון. אז תראו איך שמצד אחד הרמב״ם בכלל לא אהב את זה, והוא לא רצה שום שינוי. הוא לא רצה שום שינוי, הוא רצה שהברכות יאמרו בשבת כמו בחול. מפני שכך תקנו חכמים. לא מצאנו שחכמים תקנו שבשבת אומרים ברכת קריאת שמע בסגנון אחר. אבל הוא אומר, אם הקהל כבר רגיל כך, וככה מופיע בסידור רב סעדיה גאון, אם הקהל רגיל כך, אז תגיד כמה מילים, וזה לא נורא. אפשר. כלומר, הוא לא עומד על זה עד כדי לעשות מזה מחלוקת. אבל לגבי הפיוטים, להוסיף פיוטים שלמים, הוא ממש מתנגד, והוא אומר שלא להגיד אותם בתוך התפילה. תראו בעמוד תף קופצה דגים ולמטה, הנכון שלא יאמר דבר מאותם אמרי השיר בתפילה. ואם אין ההמון רוצה אלא לאומרם, ויד השכלות על העליונה, יהיה זה לפני ברכות קריאת שמע, ולא יוסיפו דבר בשום פנים בעצם הברכות, ולא יפסיקו ביניהם ובין קריאת שמע. עכשיו יש פה שאלה אחרת, בתשובה הזאת, לגבי מה שנקרא ברכת בתולים. שאלה אחרת בכלל. שאלו אותו מה הוא סובר לגבי הברכה הזאת. מה זה היה ברכת בתולים? שחתן שהיה מתחתן ומוצאת את הקלה בתולה, הוא היה עושה איזה מין קידוש כזה על כוס יין, ואומר ברכה שמדברת על בשבח הבתולים. אומר הרמב״ם, ואומנם זו אשר יקראו הברכת בתולים היא ברכה לבטלה בלא ספק. לא מצאנו ברכה כזאת בחז"ל. מצורף אל היותה מנהג מגונה מאוד, שיש בו מחוסר הצניעות ומעזיבת קדושת האומה וטהורתה, מה שאין למעלה ממנו. רצינו לומר, אותה התאספות המגונה אשר יקראו הקידוש הבתולים, ואין מותר למי שיש בו יראת שמיים או צניעות להיות שותף בה בשום פנים. תראו מה זה. הרמב״ם מוחה בתוקף בדבר הזה. הוא אומר, קודם כל זה ברכה שלא נזכרה בחז"ל. ב', זה חוסר צניעות מדרגה ראשונה, לעשות מזה סיפור פומבי. לדבר על זה אם האישה הייתה בתולה או שלא הייתה בתולה, לדבר על זה בפרסיה, לעשות מזה איזה מין עניין שעוסקים בו בפרסיה, זה דבר של חוסר צניעות ממדרגה ראשונה, והוא מוחה בזה, ובעצם מאז שהרמב״ם התנגד לזה, התנגדות תקיפה, זה נפסק. לא היה כבר יותר שימוש בדבר הזה, במנהג הזה, למרות שהמנהג הזה היה נפוץ מאוד בתקופה שלפני הרמב״ם. המנהג של קידוש הבתולים, הרמב״ם התנגד לזה והוא גרם לביטול המנהג הזה. ערב טוב.